לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. על איזה שתיקה מדובר? שתיקה של הסכמה? שתיקה של מחאה? שתיקה של ביישנות? ואיך נדע את כל התשובות לשאלות האלה אם נשתוק מיד? שלום הרב ערן.
שלום אלישיב, שלום שוב לכל הצופים בבית.
אנחנו במשנה חדשה, משנה י' ז', בפרק א' של מסכת אבות, לקראת סוף הפרק. שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. ולא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, וכל המרבה דברים מביא חטא. קודם כל הרב, מה זה שמעון בנו אומר? למה לא, כמו שהתרגלנו עד עכשיו, רבן שמעון בגמליאל אומר? מה זה שמעון בנו? איזה ייחוס זה?
באמת כאן המשנה היא קצת יוצא דופן בהקשר הזה, כי לפי רוב המפרשים, שמעון בנו של רבן גמליאל הזקן, הדברים היו בזמן החורבן, אז שמעון בנו חי, הוא עדיין לא שימש בתפקיד. כלומר, עד עכשיו המשניות דיברו על חכמי ישראל שהיו בהנהגה וכו'. כאן מדובר על אם אפשר לומר, על תלמיד, על שמעון בנו, הבן של, שהוא רואה את הדברים, אפשר לומר, לא מלמעלה, אלא הוא רואה אותם מלמטה. ולכן המשנה הזאת, היא משנה מאוד חשובה, כי איך המציאות רואה את הדברים מלמטה, ולא כמי שבא מההנהגה מלמעלה.
אז זאת המשנה הראשונה בעצם שמביאים לנו איזה קול מהשטח יותר, יחסית מהשטח.
כן, אמנם זה שמעון בנו של רבן גמליאל זקן, אבל הוא עדיין שמעון בנו, ולא אם אפשר לומר שמעון המנהיג.
והקול הזה מהשלב הזה של החיים שלו מאוד מעניין, כי הוא אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים, ולא מצאתי לגוף טוב ואלא שתיקה. וזאת אמירה מאוד חריפה, ששתיקה זה הדבר הטוב. מה כל כך טוב בשתיקה? הרי אנחנו במקום אחר אומרים, לא הביישן למד. תשאל, תעורר דיון. גם שתיקה הרבה פעמים זה שתיקה כהודעה, שתיקה כהסכמה למעשה שהוא אולי לא יעשה. מה כל כך טוב בשתיקה? מה המציאה הגדולה בלשתוק?
הייתי אפילו מחדד את השאלה הזאת, כי הרי לכאורה האדם באופן ייחודי, כשונה מבעלי החיים, הוא נקרא דבר, הוא נקרא מדבר.
נפש מלאה.
נפש מדברת. אפילו הנביא בעם ישראל, שהוא הייתי אומר, האדם בעל המעלה הגבוהה ביותר, הוא נקרא דבר. אם כן, תכונת האדם באשר הוא אדם, ותכונת האדם בישראל, השיא של האדם, הנביא, נקרא דבר, מדבר, האדם המדבר. אז איך יכול להיות שבאמת אומר שמעון בנו של רבן גמליאל הזקן, לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, הרי לכאורה זה סותר את כל מגמת הבריאה, את כל המגמה שבשבילה נברא האדם, אם אפשר לומר, לדבר. אלא הרמב״ם כאן במקום, מחלק את הדיבור לחמישה סוגי דיבור. הדיבור הראשון הוא הדיבור המצוותי, או הדיבור המצווה. כבר נפרק ונסביר מה הכוונה. הדיבור השני הוא הדיבור האהוב. הדיבור השלישי הוא הדיבור המותר. הדיבור הרביעי הוא הדיבור המאוס. והדיבור החמישי הוא הדיבור האסור. אם נתחיל מהקצוות. הדיבור הראשון שעליו התורה אמרה ודיברת בם, כלומר להרבות בדיבור כמה שניתן יותר ויותר, הוא הדיבור המצווה. זה דברי תורה, כלומר אדם שמדבר דברי תורה, שבכתב או שבעל פה, כאן התורה אמרה ודיברת בם, תרבה לדבר. בקצה השני, יש דיבורים שהתורה אסרה אותם. למשל,
לשון הרע,
רכילות, עדות שקר, ניבול פה וכדומה. אומר הרמב״ם, הדיבור האסור צריך לשתוק ממנו לגמרי.
ועל זה נאמר לו, מצאתי לגוף טוב.
תכף נראה. קודם כל זה חלק אחד. כן. אבל הדיבור האסור הוא הדיבור שצריך לשתוק ממנו לגמרי.
שעוד שלושה חרפים.
עכשיו אנחנו נכנסים קצת פנימה. הדיבור, אם אפשר לומר, על יד הדיבור המצווה, הוא קורא לו הרמב״ם הדיבור האהוב. מה זה דיבור אהוב? זה דיבור, אומר הרמב״ם, שבו אנחנו משבחים, מפארים, מעצימים, מעלה, מוסרית או שכלית. למשל, משפט כמו, מידת הגאווה היא מידה רעה, מידת הענווה היא מידה טובה. זה דיבור שהוא דיבור אהוב, או שאני מעצים ערך מוסרי וערכי, או שאני, אפשר לומר, מגנה פחיתות מוסרית או ערכית.
זה דיבור ערכי.
זה דיבור ערכי, זה הדיבור האהוב, שאומר הרמב״ם, גם בדיבור הזה אמרו חכמים, תרבות. אמנם זה לא כמו ודיברת בם, כמו הדיבור המצוותי, אבל הדיבור המצוותי והדיבור האהוב באופן עקרוני, להרבות בו.
תס כל הכל.
הצד השני, על יד הדיבור, על יד הדיבור האסור שהתורה אמרה תשתוק לגמרי, יש דיבור שנקרא דיבור מאוס. מה זה דיבור מאוס? אומר הרמב״ם בכמה מקומות, שהדיבור הזה הוא רוב דיבוריו של אדם. ואם אפשר לומר, היום בעידן תקשורתי כמו שלנו, זה רוב הדיבורים של התקשורת הכתובה והאלקטרונית. אומר הרמב״ם הגדרה, דיבור מאוס זה דיבור ללא תועלת. כלומר, דיבור שלא בונה באדם או בחברה, כלום. כמו למשל, שמעת מה מזג האוויר היום? מה אתה אומר יהיה מזג האוויר מחר? אז מה אתה אומר על זה? ואיך היה אתמול? ומה
זה לא רוב הדיבור של התקשורת.
זה לא רוב הדיבור, אבל הדיבורים האלה שהם דיבורים שלא בונים את העולם ברמה הערכית והמוסרית, אומר הרמב״ם, הם נקראים דיבור מאוס, כי באמת הוא דיבור מאוס, אין בו תועלת.
אבל לפעמים מלבנים דברים שהם חשובים לדיבור הערכי, הם לא רחוקים מהדיבור הערכי.
אז תכף נדבר על זה, נכון. אז הרמב״ם אומר, כרוב סיפורי ההמון, במה שהיה ומה שקרה, וכו' וכו', אומר הרמב״ם, לדיבור הזה קראו חכמים שיחה, ובפרט שיחה בטלה. והדיבור המאוס הזה, כמו הדיבור האסור,
על זה גם כנאמר עדיף שתיקה.
הדיבור המאוס וגם הדיבור האסור, אומר הרמב״ם, זה לשתוק לגמרי. בשני הדיבורים האלה צריך לשתוק לגמרי. באמצע, אל מול או ביחס אל הדיבור המצוותי והאהוב שצריך להרבות, והדיבור האסור והמאוס שצריך לשתוק, יש דיבור שנקרא דיבור מותר. מה זה הדיבור המותר, אומר הרמב״ם? אלה הדיבורים שהם מצורכי האדם ופרנסתו. למשל, אדם אומר לאשתו, אני הולך לקנות חלב ולחם במכולת. זה לא דיבור אהוב. זה לא דיבור מצווה, זה גם לא דיבור אסור, זה גם לא דיבור מאוס, זה דיבור מותר. אומר הרמב״ם, בדיבור הזה תמעט. אם כן יוצא...
אבל על זה גם כן אי אפשר להגיד שטוב לשתוק, כי אי אפשר להתנהל ככה בחיים.
אוקיי, יוצא לפי זה שיש בעצם שלושה סוגי דיבור. יש את הדיבור שבו צריך להרבות, שעליו בכלל לא דיבר שמעון בנו של רבן גמליאל הזקן, שזה הדיבור המצוותי והאהוב, כל מה שהוא ערך אלוהי או ערך מוסרי או ערך חברתי, בונה את העולם, משפר את העולם, משפר את האדם, בו צריך להרבות. הדיבור האסור והמאוס עליו דיבר שמעון בנו של רבן גמליאל הזקן, ששם צריך לשתוק לגמרי, והדיבור המותר, שזה הדיבור מצורכי האדם ופרנסתו, פה צריך למעט, כלומר שתיקה יחסית. יוצא לפי זה שקודם כל ברמה הכמותית, הייתי אומר, קודם כל צריך לחלק את הדיבור לחלקים, ואז בעצם אנחנו מגלים שהשתיקה היא יפה לחלק מהדיבור, ולחלק יפה לגמרי, ולחלק היא יפה באופן מסוים.
אבל זה לא מנציח בנפש איזושהי... השתיקה לא גורמת לאדם להנציח בו איזושהי תכונה פסיבית, לא מתעוררת, אדישה. זה בעייתי קצת. לחנך אדם לשתיקה, זה עלול להביא אותו לאדישות.
אתה צודק, לכן הייתי רוצה אולי להוסיף עוד הסבר, אם נקרא לחמשת חלקי הדיבור הראשונים הסבר כמותי, בוא עכשיו רגע נדבר הסבר איכותי. אומר הרב קוק בכמה מקומות, שכשאדם מדבר, הוא צריך לדבר כשלאותו אחד שמקבל את הדיבור הזה, יש כלי להכיל את הדיבור הזה. למשל, אם אני מורה בכיתה א', ואני מלמד ילד בכיתה א', כאילו הילד הזה הוא ילד בכיתה ו', כי אני רוצה ללמד אותו ברמה של כיתה ו', אז כאן יפה שתיקה. כלומר, השתיקה היא לא רק בתוכן הדיבור, אלא השתיקה היא גם ביחס בין הנותן למקבל את אותו דיבור. כלומר, אנחנו צריכים להרגיל את עצמנו, שנכון שהמגמה היא לבנות את העולם, וכולי, אבל יש דברים שאסור לדבר בהם בכלל, או לדבר בהם מעט, וגם הדברים שצריך לדבר בהם, מבחינה אובייקטיבית, כמו דיבור מצוותי ודיבור אהוב, כמשל, הדיבור הזה צריך להיות מדובר לפי היכולת של המקבל לקבל. והרבה פעמים, אני אומר את זה קצת בצורה קיצונית, הרבה פעמים מורה לכיתה א' יכול לחשוב, אני אומר את זה בפרפרזה, שיעור רב של שיעור א', והוא ייתן שיעור לילדים בכיתה א', כאילו מדובר על בחורים ל-18 בשיעור א' בישיבה. על זה אמר שמעון, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. לכן השתיקה צריכה להתקבל בפרופורציה. אולי ניקח דוגמה אחרת לגמרי בין החכמים, מחלוקת גדולה שהייתה בין החכמים, איך להתייחס לפיתוח הטכנולוגי של אומות העולם את העולם. רבי שמעון בר יוחאי, רבי יהודה ברבי אלעאי ורבי יוסי. מצאנו שלוש דעות שם.
מסכת שבת שם.
מסכת שבת.
המחלוקת הידועה.
המחלוקת הידועה היא. רבי שמעון אמר, כל מה שעשו לטובתם עשו. רבי שמעון גינה, ואז הוציא עליו המלכות גזר דין מוות, סיפור המערה וכולי. רבי יהודה שיבח, ואז הם מינו אותו לראש המדברים. רבי יוסי שתק. מה זה רבי יוסי שתק? איך אתה שותק? מה, אין לך מה להגיד? אומר שם הרב קוק בעין היה דבר עצום. המחלוקת בין החכמים הייתה, מה הקשר בין נפש הפועל לפעולה? כלומר, איזה השפעה, איזה רושם, יש לנפש שפועלת פעולה, אם הנפש היא נפש לא חיובית. גם אם הנפש היא חיובית, שם מדובר על נפש לא חיובית. רבי שמעון אומר, הנפש הלא חיובית פועלת פעולה שלילית על הפעולה עצמה, ולכן אסור לי ליהנות אפילו מהתוצאה, אפילו מהפעולה. זו זווית אחת. רבי יהודה אומר, לא, בוא ננתק, בוא נעשה הפרדה בין הפעולה לבין הפועל. את הפעולה ניקח, כן. את הפועל לא ניקח. רבי יוסי שתק. מה זה שתק? רבי יוסי התלבט. אומר, רגע, רבי שמעון צודק, ורבי יהודה צודק. אם כן, כאן אתה רואה שהשתיקה,
אבל השתיקה פה היא מידת אמצע. או, יפה לחכמים, בדיוק. אבל יש מצב נפשי שבו נמצא תלמיד, ויש מצב נפשי שבו נמצא רב. כשרב שותק, הרבה פעמים מפרשים את השתיקה שלו באמת כאיזושהי התלבטות, כאיזושהי עמדת ביניים. כשתלמיד שותק, זה לא מביא אותו הרבה פעמים לשום מקום, אף אחד לא מצפה ממנו לתשובה, ממנו מצפים לשאול, ממנו מצפים להקשות, ללמוד, לדעת. אז זה תלוי באיזה מצב אתה בחיים.
תראה, אתה צודק, אבל גם לא צודק. בוא נלך רגע לגמרא אחרת. הגמרא אומרת שכשפתחו את ישיבת כרם ביבנה אחרי החורבן, זה לא רחוק מהתקופה הזאת, אז רבי יהודה, אותו רבי יהודה שהזכרנו מקודם, דרש דרשה לתלמידים החדשים בישיבה. אחת הדרשות שהוא דרש, את הפסוק אסקט ושמע ישראל, רבי יהודה דורש שלוש דרשות על המילה אסקט, דרשה אחת, אס ואחר כך קטט. כלומר, שתוק,
כן.
ואחר כך תחתות, אחר כך תשבור. מסביר שם, שוב, הרב קוק בעין היה, מה זאת אומרת? אומר הרב כך, תלמיד לא יכול להקשות לפני שהוא לומד. כלומר, אני לא יכול להביע עמדה. זה שלב. אני לא יכול להביע עמדה בנושא שלא למדתי אותו, לא עסקתי בו, לא ביררתי. לכן, קודם כל צריך ללמוד את עצמנו, ללמד את עצמנו לשתוק. זו שתיקה של חוכמה. זו שתיקה של ענווה. רק אחרי השתיקה יכולה להופיע המציאות, הייתי אומר, של ההקטט, של השבירה וכו'.
מה לגבי תענית דיבור? יש היום, זה לא היום, זה היה יותר, אני חושב, נהוג בעבר, לקחת ככה, אנשים לקחו על עצמם תענית דיבור. וזה משהו שהוא גם קצת קיצוני, לא? כי בעצם כשאדם עושה תענית דיבור, אז הוא פוגע גם בדברים שמקודם ניתחת הרב, שהם נצרכים לחיי היום-יום. תענית דיבור זה משהו לא טבעי.
בכלל אנחנו חושבים שאדם לא, אסור לו לעשות שום סוג תענית, אם תענית דיבור, תענית אכילה, תענית שינה, תענית חברה, כל מיני סוגים של תעניות, אסור לו לעשות את התעניות האלה על פי עצמו. הוא חייב להתעץ עם תלמידי חכמים, הוא בפרט עדיף עם תלמידי חכמים שמכירים אותו, שידעו האם בנקודת הזמן שבה הוא נמצא כרגע, בשלב המהלך הרוחני או בשלב הבינן הרוחני שבו הוא נמצא, האם התענית הזאת היא נכונה ביחס אליו. כי יכול להיות שתענית שנכונה ביחס לאדם פלוני, היא ערס וחורבן ביחס לאדם אלמוני. ולכן האדם הזה, כל אחד שרוצה לקחת על עצמו תענית דיבור, הייתי אומר את זה ברמה העקרונית, לפגוע בממד היותר עליון של האדם, שהוא בחינת הדיבור, כמו שדיברנו בהתחלה, התייעץ עם תלמיד חכם.
זה כמו נזירות כזאת.
זה סוג של נזירות.
זה משהו מטיבי לכת כזה. צריך להתייעץ על זה.
להתייעץ עם תלמיד חכם, האם אני בשלב הזה, האם זה יבנה בי משהו, או חד ושלום יערוס בי. יכול מאוד להיות שאדם ירגיל את עצמו במרכאות לדבר יותר מדי, כלומר לבטא בחוץ, להחצין, לא היה בו אס, לא היה בו יכולת הקבלה, יכולת ההקשבה. עכשיו הוא צריך להיכנס לאיזשהו, אם אפשר לומר, מציאות של שתיקה, כדי לבנות בתוכו אחר כך את מציאות הקושייה.
כן. ההמשך של המשנה לכאורה אומר אותו דבר. מה החידוש בלהגיד, אחרי שאמרת שלא מצאת לגוף טוב אלא משתיקה, מה החידוש בלהגיד לא המדרש הוא העיקר, אלא המעשה, כל המרבה דברים מביא חטא, לכאורה זה מה שנקרא אותו דבר, עוד מאותו דבר.
הייתי אומר נכון, כלומר השתיקה הזאת, והאחריות על השתיקה הזאת ויכולת הדיבור הנכונה, יש לה השפעות על כל מערכת החיים. למשל, אם נתמקד בחלק השני, לא המדרש עיקר,
אלא
המעשה. כלומר, מצד אחד, לא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אבל מצד שני, לא כתוב אל תדבר. גם בסוף המשנה כתוב כל המרבה דברים. כלומר, לא כתוב אל תדבר, כתוב אל תרבה דיבור. או למשל באמצע, לא כתוב אל תדרוש. אמרו חכמים, כן, אמר שמעון בנו, כן, אמר, לא המדרש עיקר אלא המעשה. מה זאת אומרת? אף על פי שהאדם צריך להביא את עצמו לידי ביטוי בדיבור, כדי שהוא יעשה את זה נכון, כדי שהוא ידבר נכון, הוא צריך להיכנס לאיזושהי, אפשר לומר, מציאות יחסית כמובן של שתיקה. הוא היות והוא הגיע למציאות של דיבור, המגמה היא לא רק לדבר, אלא לפעול בפועל במציאות.
גם כשאתה מדבר, תן איזה מינון נמוך לעומת העשייה.
אני הייתי אומר ככה, שתיקה, דיבור, עשייה. שתיקה זה קודם כל יכולת ההקשבה, יכולת ההכלה, יכולת להיות מקבל תכנים וערכים שעוד אין לך, עוד אין לך את זה בתוכך. אחרי שאדם עיכל בתוכו את הדברים, בחינת שתיקה, עכשיו הוא צריך להתחיל לחשוב עליהם, לדבר עליהם. הדיבור הוא התחלת המחשבה, הוא התחלת ביטוי חיצוני למה שהיה עד עכשיו אצלו פנימי. אבל אי אפשר להסתפק בדיבור, זה צריך להגיע לעשייה, כמו שדיברנו גם במשנה הקודמת. לכן שתיקה זה יכולת הבניין העצמי הפרטי של האדם, מכוח זה הוא מדבר ומכוח זה הוא עושה.
זה מעניין, כי בעצם עד שנאמר, עכשיו שאני מסתכל על זה, לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה, אנחנו כל הזמן דיברנו על ציר של שתיקה ולימוד, שתיקה והקשיית קושיות, ופתאום זה ציר אחר. המדרש והמעשה זה לא אותו ציר של שתיקה ודיבור, זה לא אותו ציר של שתיקה ולימוד. פתאום אנחנו משווים את זה למעשה, אז אולי בכלל שמעון בנו, רבן שמעון מגמליאל, בא לעודד עשייה, בא לעודד פעילות ולא פסיביות ולא שתיקה, במובן של חוסר עשייה.
אני הייתי אומר ששמעון בנו, כמו שהוא כאן אומר על עצמו ומעיד על עצמו, כל ימי גדלתי בין החכמים. מה ראיתי? ראיתי שהמגמה זאת עשייה. ראיתי שהדרך להגיע אל העשייה עוברת דרך הדיבור. ראיתי שהדרך להגיע אל הדיבור עוברת דרך השתיקה. הייתי רוצה אולי לתת דוגמה, לא הייתי אומר קיצונית, אבל דוגמה עקרונית ביותר. עם ישראל הגיע להר סיני בראש חודש סיוון. נסע מהר סיני כמעט אחרי שנה, בכף באייר. כלומר שנה פחות 10 ימים. 355 ימים עם ישראל היה בהר סיני. בתחילת ספר דברים, משה רבנו אומר, הועיל משה באר את התורה הזאת, מה הוא אומר להם? רב לכם שבט בהר הזה, פנו וסעו לכם. כלומר, נכון שעכשיו אתם הייתם כמעט שנה בשתיקה, פגשתם את דבר השם. נכון שהייתם אחרי השתיקה הזאת בדיבור, נכון. אבל כאן יש סכנה גדולה, שהשתיקה והדיבור יתחילו שם והסתכמו שם. המגמה זה לא להישאר בשתיקה, אפילו לא בדיבור, אלא המגמה זה להגיע לעולם העשייה. אפילו הייתי אולי מחדד את הנקודה הזאת. יש כלי יקר מופלא והייתי אומר מזעזע. הכלי יקר אומר, מה משה רבנו אומר להם? פנו וסעו. אתם צריכים לפנות ולנסוע. מה קורה בפועל? אם נקפוץ אחרי זה לפסוק יוטט, וניסה מהר חורב. ואז מופיע הסיפור שחטא המרגלים, ואז כתוב, ונפן וניסה. אם כן, הקדוש ברוך הוא אמר לפנות ולנסוע, אנחנו רק נסענו, סיפור חטא המרגלים, ואז פנינו ונסענו. מה כתוב פה? אומר הכלי יקר עצום, הפנייה, כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל פנו, אין הכוונה לפנות גיאוגרפית. לנסוע, זה לנסוע מהר סיני לארץ ישראל.
זה פנייה נפשית.
זה פנייה מחשבתית, פנייה נפשית. כלומר, עד היום אתם הייתם כמעט שנה שלמה בהר סיני. התחלתם להפנים בתוככם איזושהי תפיסת עולם לא נכונה, שהמדרש עיקר, כן. שהעיקר זה הלימוד, העיקר זה הדיבור, העיקר זה, הייתי אומר, ההישארות בלשכה של ריבונו של עולם בהר סיני. תפנו, תפנו את המחשבות שלכם, ומתוך שתפנו את המחשבות שלכם, תיסעו. אבל מה קורה להם, לעם ישראל? אחרי שנה שהתרגלו רק לשתוק ולדבר, אם אפשר לומר את זה קצת בצורה קיצונית, הם לא פנו, וניסה. כלומר, הם נסעו, לא הייתה להם ברירה. הם הלכו אל עולם העשייה, אבל הלכו אל עולם העשייה בדיעבד. הם ראו בזה כישלון, חז ושלום, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו אותו אברך שיוצא לחיים, ורואה בזה כישלון כאילו כן. הפך חז ושלום לסוג ב'. ואז מה מופיע בעקבות הנסיעה בלי הפנייה? חטא המרגלים. הנה, כשלא יודעים למה פונים, מכוח מה פונים, וניגשים אל עולם העשייה, מגיעים לחטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים, ונפן וניסה.
ואחרי כל מה שדיברנו על השתיקה, צריך לזכור שלפעמים הייתה שתיקה של גנאי. אני ככה עולה לי בראש מיד הסיפור למשל של קמצא ובר קמצא, שיושבים שם חכמים ושותקים, ויש מצבים שאנחנו מצפים שאנשים יקומו ויאמרו. זאת אומרת, השתיקה לפעמים היא קצת בריחה באמת לפסיביות. אז
נכון, לכן הנקודה המרכזית כאן במשנה היא מכוח מה אתה שותק. מאיזה מגמה אתה שותק? מה מניע אותך לשתוק? אם השתיקה היא חוסר אחריות, היא פסיביות, היא אני ראש קטן, לא מעניין אותי וכו', זאת בעיה חמורה. אבל אם השתיקה היא המנגנון להביא אותי לדיבור ולעשייה, לבינן העולם, בסופו של דבר, אז השתיקה היא הכרחית.
תודה רבה לרב ערן.
תודה לכם.
תודה לכם, צופים וצופות. אחרי כזאת תוכנית, אולי כדאי באמת שנשתוק קצת. אז עד כאן להיום, ואנחנו ניפגש במשנה חדשה, בתוכנית חדשה. להתראות.